ערב טוב, שבוע טוב. למה אני אומר שבוע טוב? אני אומר שבוע טוב מסיבה אחת. אנחנו השבת אומרים חזק חזק ונתחזק, או נתחזק. מסיימים ספר ויקרא. אני זוכר שדיברנו כאן בתחילת הסדרה של ספר ויקרא, אמרנו שעניין של ספר ויקרא למעשה צריך להביא את האדם להבין שאיוב רוב ספר ויקרא מדבר על ענייני קורבנות, ולמעשה הוא נקרא תורת כהנים, כי בעיקרו הרוב מדבר על ציוויים לכהנים. כלומר, אפשר להגיד שזה ספר מאוד מאוד ייחוסי, מאוד למגזר מסוים עם ישראל הכהנים. אבל אוכן אנחנו הוכחנו על ידי הדברים של האדמו"ר שבלמעשה זה מדובר על כולם, וזה מתוך הראייה שאומרת שכל יהודי הוא יש לו בחינה של כהן, מהפסוק שנאמר בספר ויקרא, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, יש את הבחינה של כהן בכל יהודי ויהודי, ולכן כל המשמעות של קורבן, כמו שחז"ל מפרשים שעניינו של קורבן זה לשון קרבה, אז זה אמור לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. והנה אנחנו עכשיו מגיעים לסוף הסדרה. שבת, שבת האחרונה של ספר ויקרא, בארבע חוקותיי. וצריך להגיד שבוע טוב. למה שבוע טוב? כי הפרשה שלנו פותחת בעניין של מצוות השבע, שמיטה. ואני זוכר שפעם שאלתי את האדמו"ר, זכר צדיק לברכה, שאלתי אותו, הרי אנחנו יודעים בחסידות שכל דבר אנחנו מחפשים לו הסבר. כל דבר. ואני רוצה להבין. זה הייתה גם כן שנה כזו שבארבע חוקותיי הייתה שבת מחוברת, שתי פרשיות. אמרתי לו, השנים הקודמות בהר היה לבד ובחוקותיי לבד. והשנה יצאה על פי הלוח שזה מחובר. אז יש איזה לימוד מזה. הרי בכל זאת קרה, אז אם זה קרה, אז אנחנו צריכים ללמוד מה העניין פה. הרי אין דבר בעולם שקורה סתם. אז בואו נחפש את הסיבה. אז הוא אמר לי, לא צריך לחפש, זה נורא פשוט. עכשיו, הרעיון שלי, אמרתי לו, בואו נחפש, היה כדי שזה יתפתח, משהו כזה רחב, אני ארוויח. והוא אמר לי, לא, זה נורא פשוט. אמרתי לו, אם זה נורא פשוט, אני לא מבין, אז אולי אני אבין את הפשטות. אז הוא אמר, אני אגיד לכם. הרבה מלומדי התורה ותופסי התורה מטפסים בהר במשך השנים. בהר של עבודת מידות, קיום מצוות, התעלות, אם זה בניגלה, אם זה בחסידות, ומטפסים בהר. אבל בעבודת הטיפוס בהר מזיעים, עובדים קשה. וזה בא על חשבון. אז לפעמים ישנם מצוות מסוימות שאנשים לא כל כך מקפידים בהם, כי הם עסוקים בעניינים, בטיפוס בהר. ואז יש להם כל מיני השגות, ולא כל כך מקפידים על דברים הפשוטים, אלא יותר נוטים להקפיד על מה שיש בהר. אז אחת לכמה שנים, הקדוש ברוך הוא יוצר מציאות שעוצרים אותם, ואומרים להם סימן. אומרים להם בהר בחוקותיי. זאת אומרת, תפס בהר, אבל אם זה בא על חשבון בחוקותיי, אתה נשאר בלי שום דבר. אז איך אתה חסר, ולא הרווחנו כלום מכל הטיפוס שלך בהר. לכן אומרים לו בהר בחוקותיי. ואז הוא אמר, זה הקשר גם לשאלה שכולם שואלים השבת. מה העניין שמיטה להר סיני? זו השאלה שידועה, שכולם שואלים בפתיחת הפרשה שלנו. ואז הוא אמר, זה פשוט. מה זה עניין שמיטה? המילה שמיטה אומרת, כמו שהתורה אומרת, שמות, להשמיט. אני עוזב. וזה הקשר להר סיני. כי בהר סיני היה תופעה אלוקית, גלויה לכולם. כלומר, זו הפעם היחידה שהקדוש ברוך הוא נגלה לעם שלם וראו את כבוד השם. ליחידים אחר כך כן, אבל כעם אין. פעם אחת ויחידה בכל ההיסטוריה האנושית. אבל אי אפשר להיות בהשגות האלה כל הזמן. אי אפשר, מוח אדם לא קולט. עובדה היא שבני ישראל כבר אז אמרו למשה רבנו, לך אתה, אנחנו לומדים. לא יכולים, אפילו בפעם אחת. לכן, עניין שמיטה בהר סיני זה ללמד אותנו שלטפס בהר אפשר וצריך, אבל לדעת שצריך לשמוט את זה. זה לא יכול להישאר קבוע, כי אי אפשר להישאר קבוע. ומי שחושב שהוא כל הזמן בהר סיני, אז הוא, יש לו בעיה. זהו הפקר. זה הפקר. אין לו. כך הוא הסביר גם את המשנה הראשונה במסכת אבות. ואמר, תראה, כתוב מפורש. משה קיבל תורה מסיני, ומה הוא עושה את זה מיד? מוסר. אי אפשר, אי אפשר להיות בהר סיני כל הזמן. צריך להעביר, הוא לא יכול. הוא מוסר ליהושע. לכן, אנחנו בפרשה שלנו שאנחנו נכנסים, צריכים להגיד שבוע טוב. כי שבוע טוב, אומנם אנחנו ביום חמישי, אבל השבוע הטוב זה לבחינה הזו שנקראת שבע שנים, שבע שבתות של עניין של שמיטה. אז קודם כל, ברעיון המרכזי של שנת השמיטה, אני רוצה לעמוד, לפני שניכנס למאמר עצמו, לקרוא כמה פסוקים בפרשה שלנו, ממש בפתיחתה, פרשת בהר, וידבר אדוני משה בהר סיני לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כלומר יש פה שני דברים, דבר ואמרת, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. זאת אומרת, למעשה כל קיום מצוות השמיטה כידוע, הוא בארץ בלבד, מהמצוות התלויות בארץ, ושבתה הארץ שבת לאדוני. יש פה פעם מילה שהיא למעשה כפולה, שבתה שבת. אם היינו יכולים לומר, בפשטות אחרת, לכאורה אשר אני נותן לכם, שבת הארץ להשם. לא. או ושבתה הארץ להשם. לא תגיד המילה שבת. שש שנים תזרע שדיך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית, שבת שבתון, וזה הדגשה מיוחדת, תכף נדבר עליה, יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. אני רוצה רגע להכניס את כולנו, לשני מאורעות גדולים אחרים, שהמילים די זהות. אחד, כי תקנה עבד עברי, פרשת משפטים, שש שנים יעבוד, ובשביעי צאל החופשי. הגבלה מאוד מעניינת. יש לנו שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור כרמך. העבד שש שנים יעבוד. הדבר השני, שבת שבתון, אנחנו מוצאים רק במקום אחד, יום הכיפורים. אין מושג שבת שבתון, אלא ביום הכיפורים ושנת שמיטה. לכן מעניין, ואולי קצת ברור, מדוע אחרי שבע פעמים שמיטה, זה יובל. והיובל מתי? תוקעים בשבר בכיפור. כלומר, שפר היובל הוא בכיפור. אז נקרא, צריכים למצוא איזה הקשר רעיוני בין עבד עברי לבין שנת השמיטה לבין היובל ביום כיפור. אז בואו ככה נזכר במה שכולנו יודעים, מי זה העבד העברי הזה? עבד עברי למעשה זה האדם שגנב ולא היה לו לשלם. כלומר, למעשה זה אדם שאנחנו מגדירים אותו בהגדרה של עני. עני, גנב, אין לו לשלם, אז עכשיו הוא עני, ומוכרים אותו לעבד. אנחנו יודעים שמי שקנה לו עבד, קנה לו אדון. אנחנו יודעים גם כן מחזל שיש מה שנקרא שנת הסתגלות. שנה הראשונה שהעבד נקנה, הוא לא עובד. מי שחשב שבשנה הראשונה ככה הוא עובד קשה, לא. הוא בגדר של צופה. כל מחסרו על האדון, הכל, והוא מסתכל. הוא חי בבית, לומד, הולך ללמוד תורה, עוזר לאדון אם הוא רוצה, אבל הוא לא עבד. הוא לא עובד בו. העבד לומד להסתגל לחיי המשפחה החדשה. לאחר מכן, הוא מתחיל את עבדותו. אז זאת אומרת שכל עניין העבד, קודם כל ביהדות, זה לא עונש. זה בנייה. זה שיקום. זה בניית עתיד חדש. איך אנחנו יודעים את זה? ממה שקורה בשנה השביעית. כאשר העבד משתחרר בסוף השנה השישית לעבדותו, או... אז האדם צריך לתת לו, יש מה שנקרא מצוות הענקה. הענק תעניק לו מכל אשר לך. כלומר, הבן אדם יגיע אליו מבית המשפט או מהמקום שמכרו עבדים, בלי כלום, עם בגד עליו, וכשהוא יוצא צריך להזמין חברת הובלה, תלוי לפי הבעל הבית שקנה אותו. כי הוא צריך לתת לו מכל מה שיש לו. על מנת שאותו עבד, עכשיו מבחינה כלכלית, יכול לפתוח חיים חדשים לגמרי. יכול אפילו להפוך להיות סוחר גדול. יש לו אימה, יש לו בסיס. בדרך כלל עבדים היו נלקחים, בימינו אין עבדות, אבל בימיהם עבדים היו נלקחים לעבודות אדמה בעיקר, לאנשים שהיה להם קרקעות או עשירים. היה מה לתת. שהוא היה יוצא, הוא היה יוצא עם רכוש. מי ידע מצב כזה למצב אחר? שונה לחלוטין. 6 שנים כשאנחנו מדברים בשמיטה, האדם זורע וקוצר, נוטע וזומר, ועסוק בעבודת האדמה, ואנחנו יודעים שכל עונה ועונה, האדם מתחיל עם כלום. הוא לא יודע מה יהיה. הוא מקווה, הוא מתפלל. הוא לא יודע. כלומר, כפסע בינו לבין עניות. אם חז ושלום מגיע מכת הרבה, או מחלה, הלך לו הכל. אנחנו לא עלינו, ראינו את הצער הגדול ביותר שקרה לאחינו בגוש קטיף. הם זרו שנה לפני, ואחרי שנה אין כלום, נשארו בלי שום דבר. כי הייתה מגפה. היה מכת הרבה. אז החקלאים אומרים שהחקלאים היו מגדולה המאמינים שהיו אי פעם בעם היהודי. כי כל חקלאי יוצא כל בוקר, וכשהיה אומר, לא כמונו, כשאנחנו אומרים ב-18, כן, משיב הרוח, אמור ידגש, נו, שם, נכון. אנחנו מפללים, משתדלים. אבל אני משוכנע שבעל אדמה, עיקר, חקלאי, שזרה את השדה, ועכשיו הוא יוצא, הוא הולך לתפילה מנחה, הוא אומר, ותן טל ומטר על פני האדמה, או, זה, ותן טל ומטר מעומק הלב, כי אם לא יהיה לו טל ומטר, כל ממונו באדמה. הלך, הלך. הוא נשאר עני ואביון. 6 שנים עבודת הקרקע, ובשביעי תצא לחופשי. מי יוצא לחופשי למעשה? אין פה את המושג חופשי, אבל מי שפה משתחרר, זה נורא מעניין, זה לא האדמה. כי האדמה ממשיכה להצמיח. יש גידולי שמיטה. יש בהם קדושה שמיטה. כלומר, האדמה לא מפסיקה את העבודה שלה. אז מי יוצא פה לחופש? העבד. האדם. שעובד כל הזמן לאדמה. עובד ועובד ועובד ועובד, וממילא הוא משועבד לפרנסה שלו. אז פה העבד זה המעשה האדון. בשנת היובל, מי יוצא לחופשי? הקרקעות. זה צריך לדירוג. במקרה של עבד, מדובר על אדם שנכנס לעבדות ויוצא ממנה. בשנת השמיטה, זה שוב פעם האדם, אבל זה לא העבד, אלא האדון בעל הקרקע. זה בדיוק ההפוך. אבל בשנת היובל, תשובו איש אל אחוזתו, הקרקעות חוזרות כל אחד לנחלת האם. האדמה חוזרת למקומה. אבל שאלה גדולה. כשאני קניתי אדמה, אני לוקח אותה, מעביר אותה למקום אחר, היא במקומה כל הזמן. הרי היא נמצאה במקומה. אני נגיד בן שבט בנימין. קניתי אדמה של שבט ראובן, שנמצאה בנחלת ראובן. הגיע שנת היובל, אני לוקח את הפקלאות שלי וחוזר הביתה. והאדון שמחר לי לפני 50 שנה חוזר לקרקע שלו. אז איך שווה האדמה אלה לנחל? היא נשארה במקום כל הזמן. כלומר, אנחנו מבינים מפה שעובד האדמה. היהודי שעבד את האדמה השפיע משורש נשמתו לאדמה שאותה הוא עבד. כלומר, ברגע שהוא עבד באדמה, הוא עבד מתוך ניצוץ ושורש מקורו בשבטים. עכשיו ברור, למה זה נקרא לחזור על אחוזתו? כי האדמה נשארה במקום, לא לקחתי אותה. וחבר את הדברים. אצל יהודי יש 2 מצבים, ככה אומר האדמו"ר, אנחנו מכירים את זה גם בתפילה, בראש השנה, שהוא עובד השם. לפעמים הוא עובד אותו בתור עבד. בתור עבד, זאת אומרת שהוא עושה את הדברים, אבל הוא רוצה לצאת לחופש. כלומר, הוא כל מה חושב מתי הוא יצא לחופש. אז הוא רוצה לעשות את הדברים, וזהו, ללכת. יש זמנים שיהודי עובד את הקדוש ברוך הוא כמו אדון. מה זה כמו אדון? אדון אוהב את מה שיש לו, כי הוא רכש את זה. אז הוא סופר את הממון שלו, והוא כל מה דואג לו, הוא בודק רווח והפסד. עבד? איך אומרים? עבד ניחא לי, בהפקר הניחא לי. עבדים, הגמרא אומרת, לא הולך להם בהפקר. לכן הם מחויבים במצוות כנשים, למרות שהם גברים. אנחנו לא סומכים עליהם. עבד, בהפקר הניחא לי. טוב, יעזוב, נעביר, לא נורא, לא קרה כלום. אדון? אין לו הפקר, אוי ואבוי אם יהיה לו הפקר. אז לכן מצריכים אותו בשנת השמיטה, מה לעשות? להבין שכל השש שנים הללו שהוא צבר או בדק והוא הרגיש שהוא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, זה חייבים להוציא ממנו. כי אדם חס ושלום יכול להגיע לכפירה גדולה. ואז מוציאים, מפקיעים ממנו לא את האדמה, כי היא שלו, לא את העצים, כי זה רכושו, את הפירות. כי אומרים לו, הפירות זה לא אתה. הפירות זה קודשא בריך הוא. זה הברכה של קודשא בריך הוא. אתה לא האדון. יש אדון אחר. ואז מוציאים אותו למעשה, החוצה מהרגל. זה עבודת השם, שזמנים שיהודי עובד, והקודש ברוך הוא זה הבחינה הזו של צדיקים שעובדים את הקדוש ברוך הוא באהבה, אבל גם הם אצלם, אי אפשר שתהיה עבודה כזו כל הזמן. כי זו מדרגה גבוהה מאוד להיות כל הזמן מחוברים, קבוע אל האדון. לכן מוציאים אותם. וזה מה שחזל אומרים אצל יחזקאל של רצו ושוב. אי אפשר להיות בדבקות כל הזמן. עכשיו, מה הקשר של זה ליובל ביום הכיפורים? אפשר לבאר את המושג של איש אל אחוזתו בפשטות, שנבין את המילה אחוזה. אחוזה בא מלשון מקום שאתה אוחז בו. בשנת היובל, תשובו איש אל אחוזתו, ואדם שב בחזרה למקומו הראשון, דהיינו שורש נשמתו. אנחנו יודעים, אני רוצה לקרוא את זה בפסוק, ונראה את זה בפנים. דרך אגב, הספרת וספרת, שמתם לב, זה מאוד דומה לספירת העומר. ספרתם לכם, שבע שבתות, הכוונה פה, אל שנת שמיטה. הנה, הפסוק אומר, בשנת היובל הזאת, תשיבו איש אל אחוזתו. מה זה איש? חזל בזוהר הקדוש אומר, מי זה איש? הקדוש ברוך. שנאמר, השם איש מלחמה, השם שלו. המושג איש, זה הקדוש ברוך. כך אומר הזוהר הקדוש. לכן, כאשר שנת היובל, האדם, אחרי שבע פעמים, שהוא לומד שהוא לא האדון, אז אדם יכול לחזור אל המקום שבו הוא היה אחוז אצל האיש, תחת כיסא הכבוד. יש פה דבר גדול שנדע. אנחנו היום לא יודעים לחשב את היובל. אבל שנת היובל הייתה שנה שבה לכן היו תוקעים בשופר היובל ביום הכיפורים. כי מה מעלת יום הכיפורים? מעלת יום הכיפורים שהאדם חוזר וחזרה להיות מתחילת הדרך, כמו תינוק שנולד. אדם שעשה תשובה, מתחיל הכל מההתחלה. וביום הכיפורים יש שתי פעולות. האחת, מצידו של הקדוש ברוך הוא, כי ביום הזה יכפר עליכם. יש מהותו של יום, עצמותו של יום מכפר, כמו שהרמב״ם כותב לכל תשובה. והמעשה של האדם. אותו דבר בשנת היובל. שנת היובל, כאשר האדם יוצא לחופשי, בתפיסה שלו, והוא מבין שיש אדון כל, חזר לשורש. מתי זה בא? ביום הכיפורים. שאז, מבחינת העבודה העצמית שלו, הוא משתחרר גם כן. אז לכן, הדברים הללו ניתנו בהר סיני, א', כדי לדעת שצריך לשאוף ולעלות מעלה מעלה, בעבודת השם, אבל צריך לדעת לשמור על המצוות במקביל, ולא שזה יבוא על חשבון זה. הדבר השני לדעת, ששבת, שמיטה ויובל קשורים בקשר פנימי עמוק זה בזה, ומשפיעים זה על זה. עכשיו בוא נראה מה שאמר האדמור בדבר אחר. כתוב בפרשה שלנו, וידבר השם עם משה בהר סיני לאמור, קראנו את הפסוק הזה, דבר בני ישראל אמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אנוכי, סליחה, אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. רש"י אומר במקום, לשם השם. טוב, כמו שהייתה שבת בראשית, כך הוא אומר, כמו שהייתה שבת בראשית, שבת הראשונה הייתה לשם השם. וסיום הסדרה, איך אנחנו מסיימים את הפרשה? את שבתותיי תשמרו, מקדשי תיראו, אני השם. כלומר, אנחנו רואים פה דבר מאוד מעניין. תחילת הסדרה מדברת על שבת, כלומר שמיטה, סוף הפרשה מדברת על קשר בין שמירת השבת למורה מקדש. מקדשי תיראו. האדמו"ר אמר בשם לא המערי, הסבא שלו, אלא הסבא של הסבא של סבא שלו. שזה היה, המערי קראו לו גם כן, אבל מכפר ספרי. שעל שמו אחר כך, שתי דורות אחר כך, הוא נקרא הסבא קדיש הבא לך לברכה. הוא היה אב בית דין צדק בכפר ספרי. תמיד חכם עצום, הוא כתב את הזיכרון דברים. יש לו ספר זיכרון דברים. הוא היה פוסק גדול בענייני הלכה, חריף מאוד. והוא כתב כך, מה שכתוב את שבתותיי תשמרו מקדשי, תיראו, תיראו לשון ראייה והבטה. לשון ראייה. תיראו לא מורה, אלא ראייה. תראו. וכדברי חז"ל, שאנחנו מכירים את האמירה הזו, שמירת השבתות מביאים לגאולה. אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות, מיד נגלים. ואז הוסיף האדמו"ר, כי אמרו אבותינו ז"ל, כי על ידי החטא שהאדם הראשון עבר, שמיטה שאנחנו עברנו, שחטאו בשמיטה, ואנחנו רואים את הנביאים שמדברים על זה הרבה, שישראל לא שמרו שמיטה, גלו ישראל בין האומות. כי זה הנביא אומר מפורש, שאז הארץ תשלים את שבתותיה שהיא לא שבתה. לכן גלות בבל הייתה כמה זמן? 70 שנה. 10 שמיטות. שביטלו. 70 שנה. כן, 70 שנה של בבל.
70
שמיטות. כן, 70. טוב, אני ראיתי כבר מי שאמר 10 פעמים 7, אבל 70 שמיטות. כלומר, לא משנה כמה המספר. לא קיימו מצוות השמיטה. ובזה מתקשרת תחילת הסדרה עם סופה. כתוב בתחילת הפרשה, ראינו ושבתה הארץ שבת לשם. ואיך פרשו אותו? איך פרשו אותו? ושבתה הארץ שבת לשם, פירושו כי שמיטה גם כן נקראת שבת. ושבתה הארץ. כלומר, שמיטה זה שבת. כדברי רש"י, כמו שבת בראשית. כלומר, השמיטה היא כמו שבת. ועל ידי מצוות שמיטה ושבת, הם דומים זה לזה, אז זוכים לישיבת ארץ ישראל. כי בזכות שמירת שתי שבתות נגלים, אבל בקיום של שבת, כלומר שמיטה ושבת, אז יש לנו בכלל זכות להיות פה. אחרת אנחנו צריכים לצאת לך ושלום לגלות. וזה סיום הסדרה, שאחר כך אמרנו, את שבתותיי תשמורו ואת מקדשי תיראו. זה שני דברים שקוראים שבת. סתם שבת, כל שבוע ושבוע, ושמיטה, שנקראת גם כן שבת. תראו איזה פירוש יפה הוא נתן לעניין ששתי שבתות שמיד נגלים. שאם תשמרו את שני השבתות כראוי, כלומר, גם השבת סתם וגם את שנת השמיטה, על ידי זה הוא מקדשי תיראו. כמו שכתב אז, זקנו, בעל זיכרון דברים, מלשון תראו, לא תראו. ואת תהיו ראויים וזכאים לראות בימיכם, בעיניכם ממש, שבית המקדש עומד על תילו. כלומר, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מתקרבים לאט 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 לשנת השמיטה, שנה הבאה לשנת שמיטה. ושמירת השבתות בשנת השמיטה צריכה להיות בהקפדה גדולה יותר. כי אז אנחנו ממש ממש מזרזים את הגאולה. כי אם שומרים שתי שבתות, כך אומר בעל זיכרון דברים, זה מזרז את הגאולה ממש, כדי שתי השבתות, כי שניהם שבת. כי בית המקדש המקווה יהיה קרוי מקדשי, לא מקדש. יש פסוק שאומר מקדש השם כוננו ידיך. אז הקדוש ברוך הוא קורא למקדש הזה עכשיו איך? והמקדש שלי. כי אני עדיין עשו את זה. מקדש ראשון נבנה לידי אדם. מקדש שני נבנה לידי אדם. חז"ל אומרים מקדש שלישי ירא מן השמיים. לדעה שאומרת את זה שזה ירא מן השמיים, אש מן השמיים. אז מי עשה אותו? קודש בריך הוא. זה מקדש השם כוננו ידיך. זה מקדשי. זה כבר שלי, לכן לא יחרב לעולם. כי זה ידיו של הקדוש ברוך הוא יצרו אותו. שירא בית המקדש של אש מן השמיים, כמו שמצאנו בגמרא בסוכה. אותו בית המקדש, תכף תזכה לראותו. כי לא תצטרך להתעכב עד לרגע בנייתו. כי ברגע שישמרו שתי שבתות, שמיטה ושבת כראוי, הוא צריך לרדת מיד. אז צריך לבית המקדש מוכן. אי אפשר עכשיו לחכות, כי צריך לראות את המקדש. מקדשים, תראו. וזה שאמרה התורה בפרשה בחוקותיי. כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב. שימו לב, ראשי תיבות, סליחה, סוף תיבות, ביתי. איך אני אזכור את בריתי יעקב? ביתי, ביתו של הקדוש ברוך הוא זה המקדש. והמקדש השלישי הוא באמת כנגד יעקב אבינו. כך מובא במדרש. לכן הוא קרוי ביתי, כי ביתי בתפילה ייקרא לכל העמים. ומי קרא למקום המקדש בית? כלומר, מי קרא לקדוש ברוך הוא בית? רק יעקב. ויקרא למקום בית אל. יצחק קרא לו שדה. ויצא יצחק לסוח בשדה. יעקב קורא למקום בית. וזה רמז למקדש השלישי, שיבנה מהרה. לכן, משום כך נאמר בפסוק, וזכרתי לבריתי יעקב דווקא. כי זה מרמז על המקדש השלישי, כי המקדשים הראשונים מכוונים כנגד אברהם ויצחק. והם היו הכנה לבית המקדש המקווה, במהרה בימינו, אמן ואמן. כלומר, זו הפרשה שלנו שאומרת לנו, תתכוננו לשנת השמיטה. כי עוד אותו, זה יכול לקרות. לחבר בין השבתות, בין שבת הרגילה לבין שנת השמיטה. לכן אני רוצה שבואו נתעכב רגע על מה שאומר הסבא באוצר הברכה, בדף הבא, למעלה בצד שמאל. בכלל הברכה הסבא אומר, מה זה וזכרתי את בריתי יעקב? כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, שלום עליכם. תראתי בריתי יעקב, כתוב יעקב בוו. מלא. רש"י אומר, כי לקח טוב מאליהו, סליחה, כי לקח טוב נתתי לכם. מה פירוש יעקב עם וו? מאיפה לקחו את הוו הזה? מאיפה, חשבון מי? מאליהו הנביא. כי לקח מאליהו את תבואות וו לבשר את בניו ביאת משיח צדקנו. כלומר, יעקב, כשהוא מלא, זה מין הסכם בינו לבין אליהו הנביא. כי אליהו הנביא, אנחנו אומרים, כתוב מפורש בנביא, איך אליה. מתי זה בא בגאולה? יעקב לוקח את העוד דבר מאליהו. מתי הוא יחזיר לו את זה? שהוא יבוא לבשר. כלומר, זה מין הרבון אצל יעקב אבינו, שהוא לוקח מאליהו את העוד דבר, והוא נקרא אליה. כדי שיבוא הגאולה, יבשר, ולכאורה, מדוע דווקא עוד וב? מסביר הסבא, בהיכל הברכה, כי על ידי תורה שבעל פה, תהיה הגאולה. תורה שבעל פה היא הוו, ומוזר בעוד וב, שהיא תורת רבי עקיבא. וכדברי המדרש, אין הגלויות מתכנסות, אלא בזכות המשניות. זו תורה שבעל פה. ולזה אמר האריזל עד רבי עקיבא הייתה תורה. אבל מי זה רבי עקיבא? הרי הקדוש כותב שזה יעקב אבינו. ניצוץ יעקב אבינו. יש בו. ניצוץ מיעקב אבינו. ורמז על זה בפסוק.
עקיבא זה
אותיות יעקב. אביר יעקב. אביר יעקב אותיות רבי עקיבא. לכן מצינו בירושלמי, וזה דבר יפה, מצינו שני מקומות בירושלמי ששמו של רבי עקיבא כתוב פעם אחד עם א', פעם אחד עם ה'. פעם כתוב רבי עקיבא, פעם כתוב רבי עקיבא. אז איך זה מסתדר? אומרים, זה מסתדר מצוין עכשיו. בירושלמי כתוב עקיבא בה', בבבלי באלף. עכשיו בואו נראה. זה לצאת ולרמוז לנו על שתי הגרסאות. כמה זה ה' וא'? ו'. זה הו' שנלקח מאליהו על ידי יעקב, שניצוד ממנו זה רבי עקיבא. אז שתי הגרסאות, גם בירושלמי, גם בבבלי, מרמזות על העניין הזה. נראה את זה בפנים. זה לצאת על ידי שתי הגרסאות. נאמר בפסוק יעקב מלא וב, שהוא ה, ועוד א', מספר וב. כנגד תורה שבעל פה, שזה וב סדרים, אנחנו יודעים שיש שישה סדרי משנה, תהיה גאולה האחרונה. וזה מצוין, שכתוב אצל יעקב, ויצא יעקב, נכון? ואצל יעקב נאמר ויצא מה זה? כי מילת ויצא זה ראשי תיבות, ויער יעקב צורת א', מה פירוש? שעל ידי הצטרפות תורה שבעל פה, שרמוזה באות ו', כמו שאמרנו, נכון? שחזל אומרים על האות א', שזו בחינת אנוכי השם אלוהיך, שמתחיל באלף, כן? אמירה ואימה, כתבית יהבית, זה אנוכי. שזה כנגד התורה שבעל פה. ואז, הכל, מרומז ביעקב אבינו, סוד הגאולה. לכן בפסוק אתנו בפרשה שכתוב בסופה, וזכרתי את בריתי יעקב, זה מלא אות וב. עכשיו תשימו לב, איך אמרנו בפרשה שלנו? נחזור להתחלה, לפסוק הראשון. וידבר השם אל משה בהר סיני למור דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ, אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ. היינו יכולים לומר, כי תבואו אל הארץ וכזה, שבתה הארץ, שבת לשם. מה העניין עוד וב כאן? וזה מה שאמרנו מקודם. למה כתוב שבת, שבתה כבר הבנו? כי זה מרמז על שבת סתם, ועל השמיטה, שהאדם יגלי. מה זה הוו? הוו הזו מרמזת לבית המקדש השלישי, שיבנה. כי בסיום של הסדרה כתוב, שימו לב, את שבתותיי תשמרו, ומקדשי תיראו. עוד פעם הוו חוזרת. כי הוו הזו, היא זאת ששוב פעם מרמזת על בית המקדש השלישי, שהוא יעקב אבינו. שקרא לבית למקום בית אל, לקדוש ברוך הוא בית. לכן זה מקדשי. יש לנו עוד טיפה זמן, אז אני רוצה אולי עוד להתעכב במשהו קצר. אנחנו יודעים שיש שאלה באמת שיש לה מקום. מה נאכל בשנה השביעית? נו באמת, ריבונו של עולם. אתה שנה שלמה אומר שאסור לאבד את האדמה. מותר רק לשמור על קיום. זהו, שמה שהקיים לא יתקלקל. מה נאכל בשנה השמינית? אין זריעה, אין כלום. מה יהיה? אז הקדוש ברוך הוא מפורש וציוויתי לכם. כלומר, ציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. כלומר, הגידולים בשישית יהיו כפולים. ואז אחד יהיה לשנה השביעית, ואחד לשנה השמינית עד שיזרעו. השאלה לכאורה במקומה עומדת. מה הבעיה? טוב, בסדר, אנחנו נשמור שמיטה. אבל, ריבונו של עולם, יש לנו משפחה. צריכים לדאוג, יש ילדים, צריכים לאכול. מה עושים איתם? רב זושה היה אומר, דבר נפלא, אני ראיתי את זה, הסבא מביא את זה, גם כבהיכל הברכה, דבר נפלא. הוא אומר, בשם רב דושן, על הפסוק שנאמר, וכי תאמרו, מה נאכל? פה יש בעיה. בגלל שיהודי אומר לקדוש ברוך הוא, שמצווה עליו לשבות, הוא אומר לו, אז אם ככה, מה נאכל? באותו רגע, למעשה, היהודי מאבד מאמונתו בקדוש ברוך הוא. ואז, כשאדם מאבד את אמונתו בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מה עושה? סוגר את הצינורות. כלומר, הקדוש ברוך הוא, סליחה, לא סוגר. הממונים על הפרנסה, הורים, לא מגיע לו, סוגרים הכל, אין כלום. כך אומר רב דושן. הכל נסגר, אין פרנסה. ואז מובן למה כתוב בפסוק, וציוויתי את ברכתי. כי הכל נסגר. אז אני צריך לצוות על המלאכים הממונים, על הפרנסה, לפתוח מחדש. כלומר, יהודי צריך לדעת שכאשר יש לו ספקות בעניינים כלשהם, באותו רגע זה ירק משבר ספק באמונתו והקדוש ברוך הוא, והוא גורם בעצמו לסגור את השפע בשבילו, ואז הוא צריך לדעת שבכל מקום, גם במצב הזה, אלופו של עולם נמצא, והקדוש ברוך הוא מחכה שהוא יתעורר, ואז, וציוויתי את ברכתי, הברכה תחזור. אבל צריך ציווי מיוחד של הקדוש ברוך הוא, לפתוח את מה שנסגר. לכן, חזק כשהם אומרים, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, או קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, זה מתי? כאשר יש לו ספקות לרגע. אבל ברגע שיש לו ספקות, סוגרים את הדלת. אז עכשיו צריך שמישהו יעורר את האדם, שיחזור לאמונה הראשונה, ועד הקדוש ברוך הוא יצווה על הממונים שיפתחו את הדלת. ואז וציוויתי את ברכתי, ככה אנחנו מבינים, מדברי רב דושן. אבל זה בא מרומז כאן על הפסוק וציוויתי את ברכתי. זאת אומרת שבאמת יש זמנים שאדם יש לו שאלה טובה. באמת, שאלה שיש בה היגיון. אבל אדם צריך לדעת שבשאלה כזו הוא כבר צריך לדעת שהוא נחלש באמונתו בקדוש ברוך הוא. הוא צריך לחזק אותה. יהי רצון שהשבת הזו בבוקר שנקרא את הסדרה ונאמר חזק, חזק ונתחזק או ונתחזק, נזכור שיצאנו מבית המקדש. אנחנו היינו עכשיו תקופה ארוכה עם פרשיות הקורבנות, פרשיות הטהרה, פרשיות של התקרבות הקדוש ברוך הוא. עלינו בהר, אבל צריכים לזכור שכל הזמן יש בחוקותיי. ואם בחוקותיי תלכו, אבל בוודאי ובוודאי, וציוויתי את ברכתי. אז שיהיה לנו שבת שלום, שבת של שמחה. שבת של התחזקות, שבת של אור גדול, כי השבת אנחנו נכנסים כבר לספר במדבר, במנחה כבר קוראים את ספר במדבר, וכשמתחילים לקרוא את ספר במדבר, הקולות של חג השבועות כבר צריכים להישמע באופק, כי חג השבועות קרוב מאוד. היום אנחנו ספרנו 38 ימים, 5 שבועות. כמה נשאר לנו? נשאר לשבוע הבא, עוד קצת, והגענו לסיום ספירת העומר. והיום אנחנו היינו בתפארת שביסוד. כלומר, קו האמת של קו האמת. שזה אחד מהמדרגות היפות של חיבור האמצע כולו. מהתפארת וליסוד. ותפארת בנים, אבותם. ותפארת אבות, ילדים. צריך בשבת הזו להתחזק מאוד. זה מהיום, כלומר כל מחר יום שישי ושבת, לדעת שאנחנו נמצאים במידות הגדולות של תפארת, שזה יעקב אבינו, ושבת אנחנו כבר נספור מחר ולילה את מידתו של משה, לנצח המלך את השם, ובמוצאי שבת כבר נכנס למידתו של אהרון, ועד ליסוד שביסוד, אנחנו מגיעים עוד מעט כבר למלכות. אז כל אחד שהשבת התגעגע ככה לאמירות שאנחנו מתרחקים מהם של ספר ויקרא, לפחות בקריאה השוטפת, והשתדל לזכור שיהודי כל הזמן הוא בן שהוא כהן קדוש לשם. השאלנו באמת שבת של שלום, שמחה וקדושה. שבת שלום.